צהריים טובים. אנחנו נמצאים פרשת קורח. אחת הפרשות שכולם מכירים, אתם מכירים את הבדיחה הזאת עם אותו אחד שידע רק דרשה אחת על קורח. אז היה נגיע למקום לדבר, זה לא פרשת קורח, פרשה אחרת. אבל מה, היה לו דרשה פצצה על קורח, זה מה שהוא ידע. אז אומר, טוב רבותיי, מה אתם רוצים שאנחנו נדבר איתכם? אני חופשי על מה שאתם רוצים אנחנו נדבר. אז אחד אמר זה, אחד אמר זה, אני רואה שיש כאן מחלוקת. אז בואו נדבר על קורח.
כי זה מה שאני יודע.
קיבלתי תימנים שבבית כנסת עשו מכרז, מוכרים את העליות, אז אחד צועק 50, השני צועק 70, השני שלישי 80, הרביעי 90, ומה זה תימנים? פתאום מישהו צועק שקל ועשרה.
בקיצור, אי אפשר, באמת, תמיד אנחנו מגיעים לעניין הזה שמחלוקת קורח ועדתו, וחשוב להבין באמת את הבסיס והיסוד של מה שקורה כאן. קורח לא היה טיפש, זה אנחנו כבר דיברנו 20,000 פעם, וחשוב לדעת ולהבין מי זה קורח, כדי שנדע באמת ונבין שעם מי אנחנו מדברים, עם מי אנחנו מדברים כאן. קורח היה מנושאי אהרון. עכשיו בוא נגיד, מבחינת ג'ובים בעם ישראל, הוא היה אחד הג'ובים הגבוהים ביותר.
במקביל לכהן? מה?
לא, הוא היה כהן, לא סתם כהן.
לא, אני אומר, כהן, לא, בסדר, כהן כאילו מקביל לכהן...
לא, לא שאלה של מקביל לכהן, מבחינת הקרבה שלו לקדושה, הוא לא כהן. כהן היה רק אהרון הכהן והבנים שלו.
הוא מקביל כאילו לקדושה שלו.
משבט לוי, משבט לוי, משבט לוי, הוא היה בדרגות הגבוהות ביותר. עכשיו הוא התרגז, למה נתנו ג'וב למישהו במשפחה שהוא כאילו יותר מכובד ממנו, והוא היה צריך כאילו לחבל את הג'וב. אבל הבעיה היא שהוא אפילו לא נלחם על הג'וב הזה, אלא בעצם נלחם על הג'וב של אהרון. וזה בעצם מערער את כל המערכת. למה? כי אתה הרי לא כהן, אתה לוי. נכון שהכהנים הם משבט לוי. אתה בא ומערער ובעצם בא ואומר למשה, אתה עשית מה בראש שלך. כי זו הייתה הטענה שלו. אומר, כל העדה כולה קדושים, מדוע תתנסו על כל השם? מה אתם מתנסים עלינו? כולם קדושים. והנקודה הזאת חשוב להבין אותה. עכשיו, קודם כל, מי זה קורח? אז אמרנו, הוא באמת יושב בעשירון העליון של עם ישראל, דרך אגב, גם מבחינת כסף. אומרים תמיד, עשיר כקורח. זאת אומרת, הוא היה עשיר, היה לו רוח הקודש. הרי אומרים, מה ראה לשטות קורח שהיה פיקח היה, מה ראה לשטות זאת? אומר שהוא ראה ברוח הקודש שיוצא מבני בניו יוצא שמואל הנביא, וכתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. זאת אומרת ששמואל מקביל למי? למשה ואהרון. אז אומר, ממי בא שמואל הנביא? תבינו מי זה קורח. ממנו. אומר, אם הוא בא ממני אז בוודאי שאני לא אמות, אין לי מה, אני לא לוקח סיכוי. אבל הוא לא לקח בחשבון שהבנים שלו יעשו תשובה. זאת אומרת, הוא מת אבל הבנים שלו עשו תשובה והם חיו.
אבל מי זה הדתו? הדתו זה לא גם הבנים?
לא. לא, בוודאי שזה הבנים. אבל הבנים אומרים, עשו תשובה ברגע האחרון, האדמה באה לבלוע אותם, ואומרים שכשעמדו כבר ממש להיבלע, הם עשו תשובה. והקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלהם. עוד פעם, אנחנו כל פעם מדברים על קורח, מדמיין עצמם איזשהו בן אדם, קנאי, ובאמת איזה מין תאוותן כזה. אנחנו לא קולטים שמדובר כאן באחד מגדולי ישראל. עכשיו, הבנים שלו גם הם, אנחנו רואים שהם היו מחונכים, חבל על הזמן, עובדה, הם עשו תשובה בסוף. זאת אומרת, ומי יוצא מהם? הקדוש ברוך הוא לא מגלגל דברים כאלה סתם. זאת אומרת, שמואל הנביא. אז מה בעצם הולך? אז קודם כל, קורח, מה הוא טען? תבין, חשוב להבין את הבסיס, וזה בעצם הלימוד הגדול שלנו. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה הבסיס והיסוד של הכל. ברגע שבן אדם, אני שלו, הוא החשוב ולא האחרים, אז מתרס האגו שלך לתוך התמונה, אז אתה רוצה מה שיש לאחרים, אתה מקנה באחרים, אתה רוצה כבוד, אתה רוצה כל הדברים האלה שיש לאחרים. ואם מישהו קצת פוגע לך בכבוד, נגמר הסיפור. חטא המרגלים שהיה בשבוע שעבר, גם הוא בעצם על אותו בסיס ויסוד. זה לא רק זה, מספרים, אני חושב שאני פעם דיברנו על זה, ואולי כאן המקום לחזור, כדי להבין מה זה הכוח של הקינה, האהבה והכבוד. מסילת ישרים כותב, הנה ירובעם בנבט לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. הוא מה שאמרו ז"ל, בגמרא בסנהדרין קי"ב עמוד ב', תפסו הקדוש ברוך הוא בעקידו, אמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. הבן אדם עובר עבירות, עובד עבודת אלילים, מגיע אליו, וכל זה דרך אגב התחיל בגלל הכבוד. מה הבעיה? הוא היה מלך ולא משבט יהודה. עכשיו, רק מלכים משבט יהודה יכולים לעמוד בעזרה, לשבת בעזרה, בבית המקדש. אז אם הוא עכשיו, חילקו הרי את ממלכת ישראל לשתי חלקים, מלכות יהודה ומלכות ישראל. עכשיו, ירובעם בן נבט, אם היה צריך להגיע ביחד עם מלך ישראל לבית המקדש, אז מלך ישראל שהוא מלך ישראל שזה הוא, שהוא לא ממלכות יהודה, הוא לא מבית דוד, הוא חייב לעמוד בעזרה. ואילו המלך ממלכות יהודה, הוא יושב בעזרה. זה היה פגיעה בכבוד, לכן הוא עשה כל מיני קומבינות שאנשים לא יגיעו לבית המקדש. בנה במות, בנה סיפורים. בקיצור, כל הבלגן התחיל ממה? מכבוד. עכשיו תראו, זה לא נגמר בזה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשמע, אז חשוב להבין, כנראה שהוא היה גאון בתורה, הוא היה גאון, הוא היה בן אדם באמת מעל ומעבר. אומר לו, תשמע, תעשה תשובה, ואתה מטייל איתי ועם בן, ועם דוד המלך בגן עדן. מה, מישהו, הקדוש ברוך הוא פונה אליו ככה, מה הוא אומר? על המקום חוזר בתשובה. אמר לו, מי בראש? תראה מה מדהיג אותו.
איפה המעמד?
זאת אומרת, הקנאה מלווה אותו אפילו למקום הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אטייל איתך ועם בן דוד, והוא שואל אותו, מי הראשון? אמר לו, בן ישי בראש. אומר, דוד בראש. אמר לו, אחי, לא בעינה. אם זה ככה, לא מעניין אותי. עכשיו, תשימו לב, דרך אגב, מה הוא אומר, אני תמיד אומר את זה, אנשים פשוט, אתה בהלם מזה. הוא אומר לו, אני ואתה, לבן ישי, אם תלך בגן, אז מי הראשון?
אני.
ואתה, זאת אומרת, מי הראשון? ירובעם או בן דוד, או בן ישי? ירובעם. אבל הקינה כל כך אכלה לו את הראש.
אני ואתה
או
בן דוד.
זאת אומרת, הוא מקדים אותו הקדוש ברוך הוא. אבל הוא צריך לשאול את השאלה, מי בראש? אמר, אם זה מה שחשוב לך מי בראש, אז אתה כבר לא בראש. מי יהיה בראש? בן ישי, עכשיו נראה אם תעשה תשובה. הוא לא עושה. ממשיכה מסילת ישרים ואומר, מי גרם לקורח שיאבד הוא וכל ידתו עמו? אלא מפני הכבוד. ומקרא מלא הוא. וביקשתם גם כהונה. וחזל הגידו לנו, כי כל זה נמשך מפני שראה את אליצפן בן יוזיאל, נשיא. והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. הוא שגרם לפי דעת חזל, זוהר במדבר פי, אל המרגלים, המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ וגרמו מותם, להם לא כל דורה, מהירתם פנים עד כבודם בכסה לארץ. גם המרגלים, אותו סיפור. שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. ועל מה התחיל שאול לערוב לדוד? למה שאול התחיל השנאה בינו שאול לבין דוד? אלא מפני הכבוד שנאמר, שאנשים ברגע שהיו חוזרים מהמלחמה, אמרים, האנשים הסרקות, התומנה, עיקה שאול בעל הפעה, ודוד ברבבותיו. זאת אומרת, נתנו לדוד הרבה יותר ממנו. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא ועלה. מי גרם לו ליואב שימית את המסע? אלא הכבוד, שאמר לדוד, אם לא שר צבא, תהיה לפניי כל הימים. כלל אומר המסילת ישרים, כללו של דבר, וזה דבר שצריך להפנים אותו, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. בשביל כבוד אנשים יעשו דברים יותר מה שעושים משל כסף. כבוד זה פשוט משהו לא נורמלי.
זה מילת המפתח.
כן. וזה לימוד עצום בשבילנו.
בדיוק מה שניסו לעשות עם הערבים.
ניסו
לתת להם כבוד, אבל הם לא
יזו
לקבל.
כן. עכשיו, כדי לדעת קצת...
זה הכי חשוב,
אבל...
הכי חשוב.
אבל יש כאלה שחושבים שזה תמתין. תראה טראמפ. הרבים עוד יזכרו את הימים של טראמפ.
שמה?
במלכים, תשימו לב כך שנדע מי זה ירובעם. במלכים, א' פרק י' א', סיפור שלהם, אני לא קורא את הכל, אין לנו זמן לזה. ויהי בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה חדשה אשר עליו, ויקראה 12 קראים, ויאמר לירובעם, קח לך 10 קראים, כי כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני קורא את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך 10 שבטים.
כמה? 10 שבטים?
10 שבטים הוא מלאך, ירובעם. והנבואה ניתנה לו על ידי נבואה מהשם. זאת אומרת, לא תגידו ירובעם בא מאיזה, איך אומרים, מאיזה בית מרזח, או איזה פושע, בן אדם. עכשיו, מה זה סלמה חדשה? תראו מה אומרת הגמרא. ויהי בעת ההיא ירובעם יצא מירושלים, ימצא אותו אחיה של מני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה. מסביר כאן, ושניהם לבדם בשדה. מהי בשלמה חדשה? אמר רב נחמן, כשלמה חדשה. מה שלמה חדשה? אין בה שום דופי. בגד חדש, חדש, עכשיו יצא מהחיה, עכשיו יצא מהחנות. אין בו שום פגם. אף תורתו של ירובעם לא היה בה שום דופי. תשימו מה הגמרא אומר. אנשים חושבים ירובעם בלבד, זה פושע. לא מבינים אפילו מאיפה הוא בא. הגמרא אומרת עליו שהתורה מעידה עליו שהיה לו תורה, התורה שלו הייתה מושלמת בלי פגם. תשימו לי איזה גדולה של בן אדם. דבר אחר, שלמה חדשה, שחידשו דברים שלא שמעה אוזן מעולם. הוא והנביא. מהי שניהם לבדם בשדה? ומה זה הכוונה? למה, מה זה הכוונה שניהם לבדם בשדה? דרך אגב, זה לימוד עצום גם להבין שסיפורים הם לא סתם סיפורים. שיש בהם תובנות עצומות. זה לא מספרים לנו, זה לא סיפור סיפורים. אמר רב יהודה אמר רב, שכל תלמידי חכמים דומים לפניהם כעשבי השדה. זאת אומרת, הם היו כל כך גדולים בחידושים שהם חידשו שם. למה, למה כתוב בשדה? שהם, כאילו, כל האחרים הם כמו עשבים בשדה, לידם. ואיקא דאמרי שכל טעמי תורה מגולים להם כשדה. זאת אומרת, הם הגיעו לדרגות שהם ידעו כל מה שכתוב בתורה, כמו הדברים, כל דבר, דבר קטן בשדה שנמצא. אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם מדרכו הרעה, מהי? אחר אמר רבי אבא, אחרי שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגנו ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נתנן בגן עדן, אמר לו מי בראש, בן ישי בראש, יחי לו בעינה.
בהתחלה
יכול להיות, לפני
שהוא
נמלך למלך,
הוא היה בן אדם כזה, ואחר כך,
כשהוא
היה מלך, הוא כבר
הפך
להיות כמו כל
האלה
שדורשים כבוד.
זה בדיוק מה שקורה. לוקחים אחד גאון בתורה, ושמים אותו במשרה פוליטית, נותנים לו תפקיד עם הרבה כוח, והכוח משחית.
הוא שוכח את התורה.
הוא פתאום מתחיל להיות, הנה, תשימו לב, הנה במלכים, הנה איש האלוקים בא מיהודה, בדבר יהודה אל בית ירובעם, וירובעם אל בית אל, וירובעם עמד על המזבח להקטיר, ויקרא אל המזבח בדבר השם היום, מזבח מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד יהושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. ונתן ביום ההוא מופת לאמור, זה המופת אשר דיבר השם, והנה המזבח נקרא, ונשפח הדשן אשר עליו. ויהי כשמוע המלך את דבר איש האלוקים אשר קרא למזבח בבית אל, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח לאמור, תפיסו! ובא הנביא, אומר לו נבואה, מחרידה, כאילו, מה זה מחרידה? אומר לו, תשמע, אתה תשלם את כל הפשעים שאתה עושה. וכל העובדי הבעל, כל הכמרים של עבודה זרה, ישרפו אותם. מה הוא עושה? הוא שמע מה שאומר איש האלוקים, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח, לאמור, תפסוהו. אומר, תתפסו אותו. ותיבש ידו, הוא שולח את היד, היד שלו מתייבשת במקום, הוא לא יכול להחזיר אותה. המזבח נקרא וישפך הדשן המזבח ומופת אשר נתן איש האלוקים בדבר השם. ומה שאומר אותו איש האלוקים שהמזבח יקרה והדשן ישפך, זה בדיוק קורה מול העיניים שלו. ויען המלך ויאמר אל איש האלוקים, חלנה את פני השם אלוקיך והתפלל בידי ותשוב ידי אליי. ואז הוא אומר, תתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר לי את היד. ויחל איש האלוקים את פני השם ותשב יד המלך עליו ותהי כבראשונה. ותהי כבראשונה, מסבירים מה זה ותהי כבראשונה, ברור שתהי כבראשונה, וזה מה שהסברנו מקודם. שבתהי כבראשונה מתברר לנו שאחר הדברים האלה לא שב ירובעם מדרכו הרע. זאת אומרת, הוא ראה את הניסים מול העיניים. כך. בהתחלה ראינו גאון בתורה. והגמרא מתאר. פשע עשה, בא הנביא אומר לו נבואה, הוא שולח את היד לפגוע בנביא, היד שלו מתייבשת במקום, הוא מבקש מהנביא שיבקש מהקדוש ברוך הוא שישחרר לו את היד, הוא משחרר לו את היד, כל אחד נורמלי מה היה עושה עכשיו? חוזר בתשובה. אתה רואה את הניסים מול העיניים. הוא חזר לדרכו הראשונה. זאת אומרת, ברגע, שמעתי פעם, לא זוכר מי זמר, זה אמר דבר יפה.
הרבה מאוד אנשים...
אבל זה בדיוק מה שהיה עם פרעה.
ופרעה, ואיך הוא ראה לו? נו, ו... נו, בלעם?
בלעם.
בלעם לא ראה את כל הניסים? והמשיך בדרך שלו. הוא ראה את הניסים הכי גדולים שיכולים לעם ישראל.
זה מראה לנו כמה הכוח של היצר הרע הוא חזק, וכמה שצריך להיזהר, וכמה צריך להיזהר ולהישמר ממנו, שהאנשים האלה, הגדולים והעצומים, כמו שראינו כאן המרגלים, קורח, ירובעם בן נבט, שאול המלך, שאול המלך נמשך על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו למלך, כל אלה נפלו על מה? על תאוות הכבוד, על הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. עכשיו, מה בדיוק, מה זה הכוונה מוציאים את האדם מן העולם? אז זה מביא אותנו שזה לא רק אורח לבד. זה לא רק אורח לבד. ואווירם מרים ועוד... ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. 250 איש. איזה סוג של אנשים? נשיאי ידע, קריאי מועד, אנשי שם. זאת אומרת, עוד פעם, האנשים הכי חשובים בה. הדרגה הכי גבוהה בעם, אלה שמתאספים ביחד עם קורח על משה ואהרון. ויקהלו על משה ועל אהרון, ואמרו אליהם, רב לכם. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? מה אתם מתנסים על קהל השם? עכשיו, מי הם אותם אלה 250 איש? אמרנו גדולי ישראל. עכשיו, תראו מה הוא אומר. כשמשה שומע את זה, הוא מבין, וואלה, זה כבר אין תיקון. קלו הכלים, קלו כל הקיצים. וישמעו פה ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל התור אמור בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש, ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחטאות קורח, והוא מסביר להם, כאן חבר'ה תדעו לכם, רק אחד יכול להיבחר. יש כהן גדול אחד בלבד. זאת אומרת שמכל אלה שעומדים כאן כרגע, רק אחד ישרוד את הבחינה. והוא אומר להם, תיקחו מחטאות קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהם כתורת. עכשיו, מה קרה למי ששם כתורת לא במקום ולא בזמן הנכון? מה קורה לו? קרה לשתי הבנים של אהרון, בכבודו ובעצמו. הדליקו אש זרה, נכנסו ונשרפו. זאת אומרת שאותם 250 איש יודעים שרק אחד ישרוד, ובכל אופן, הם למחרת מופיעים והם מגיעים עם המחטות ומדליקים את האש, ואכן האש שורפת אותם. ונגמר הסיפור איתם. וכאן רק רואים עד כמה שקורח הגיע לשפל המדרגה. כי קורח בא, אנחנו אומרים, הוא עומד שם כי הוא ראה ברוח הקודש שהוא כאילו ניצל. אבל הוא יודע בבירור שאם הוא ניצל זה אומר שכל ה-250 איש האחרים, מה קורה להם? מתים. איזה מין רשעות זאת? לבוא לאסוף עוד 250 איש ולגרום למותם? שתבינו לאן, הביאה אותו ההידרדרות הזאת.
האנשים לא
אכפת,
לא
אכפת לו. אכפת בדיוק, וזה מזה שורש הבעיה. שורש הבעיה זה אני, אני, אני. עכשיו, ה-250 איש, שהם לא טיפשים, חכמים גדולים, מה, למה הם עומדים שם? אנחנו חוזרים עוד פעם לעניין של הקנאה, הטבע והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, ומה הכוונה? בהמה, אתה יכול להסביר לה מהבוקר דהר את דברים הגיוניים, היא לא תתפוס מה אתה רוצה ממנו. בהמה זה בהמה, היא הולכת אחרי האינסטינקטים שלה, היא תדרוך, היא תרמוס, היא תערוס, היא תעשה הרבה דברים. זה בהמה. בן אדם זה משהו אחר. בן אדם יודע מה זה טוב ומה זה רע, ויכול לפעמים הוא מסוגל להשתלט על עצמו ולעשות דברים טובים, ולא לרצות מה שיש לחבר.
בן אדם חי את ההווה, עבר, הווה, עתיד. בהמה חי את ההווה נטו.
בהמה חי על אינסטינקטים. היא רוצה לאכול, היא רוצה לאכול, היא רוצה לאכול, לא משנה אם זה כשר, אם זה לא כשר, אם השגחת הבדת או השגחת, היא אוכלת. אבל בן אדם שיודע, זה מותר וזה אסור, הוא יכול להחליט כן או לא. ברגע שהוא מאבד את כושר ההחלטה למה הוא נהפך.
זה בהמה.
יפה. וזה מה שאומר המאמר הזה. הגאווה, התאווה מאוד מוציאים את האדם מן העולם, אבל אני רואה אותו מול העיניים. אתה לא רואה בן אדם כבר, מה אתה רואה?
בהמה.
האדם עזב, הלך מהעולם הזה. נשאר בהמה. עכשיו אתה מבין. הם עומדים שם, כבר לא מעניין אותם מה יקרה מחר, לא מעניין אותם שום דבר, מעניין אותם רק דבר אחד, אני רוצה להיות כהן גדול. דרך אגב, זה היה בבית המקדש, בית מקדש שני. היו 350 כהנים גדולים. ולפי החשבון רואים שלא גמרו שנה אפילו. זאת אומרת שבכל שנה שיהיה יום כיפור, נכנס לכהן גדול ומת. למה? כי הם לא קיבלו את זה בזכות, הם קיבלו את זה בזכות כסף. הם קנו את הכהונה הגדולה בבית שני. והיות הם קלו את הכהונה הגדולה בבית שני בכסף, ממילא הם לא היו ראויים להיות כהנים גדולים. אז שהגיע יום הכיפור, יום כהן שלא היה בסדר, מה שקרה לו ביום כיפור, לא, הוא לא יצא חי, הוא מת. ולמרות זאת, אתה יכול לבוא ולהגיד לי, הכהן הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, אבל לא יכול להיות שכהן מספר 250 לא יודע מה קרה לחברים שלו. אבל הוא עדיין
כהן.
עומד שם, קונה את הכהונה, והוא יודע... בתק מודע שלו הוא יודע.
מה זה קונה את הכהונה? קנו כהונה?
כן, היה מושחת. מה זה פוליטיקה? סליחה, מה זה פוליטיקה?
לא, בסדר.
אתה צריך להבין, הרבה משרות, גם משרה של רב ראשי, היא לא נקייה מפוליטיקה. ברור. אני מדבר בעדינות, כן? זה ידוע שכל המשרות הממשלתיות, הממלכתיות, יש להם פוליטיקה. בן אדם מנים אותו להיות מנכ"ל שר משרד החינוך. למה? בגלל שהוא כל כך מוכשר? מה פתאום? בגלל שהוא מקורה, בדיוק. אותו דבר, כהן גדול, הוא בא, שם בקופה שמה של החבר'ה, חבר'ה, אני רוצה להיבחר להיות כהן גדול. אין בעיה, שים מיליון דולר, אתה כהן גדול. אבל ריבונו של עולם, אתה ראית שה-200 לפניך מתו. ה-300 לפניך מתו. עומד מספר 349, הוא יודע שהוא הולך למות. הרי אני קניתי את הכהונה, ועדיין הוא קונה את הכהונה. מה? תסבירו לי, מה הולך כאן? אמרנו, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה כבר, איך כבר עושים בן אדם? זה כמו שהידים. השהידים יושב להם בראש איזשהו משהו, עומדים שם 250 שהידים, עם חגורת נפץ, הקטורת. ברגע שהוא מדליק את האש, כאילו משך בחגורה ופוצץ אותה. זה חשוב להבין עד לאן אתה יכול להידרדר, הלימוד העצום הוא כאן, עד לאן אתה יכול להידרדר. כשהבן אדם לא נמצא, אתה נהפך לבהמה. וכשאתה בבהמה, אתה, חומש, תבין, זה לא רק להפסיד עולם הבא, זה להפסיד הכל. זה להפסיד את כל הקופה. עכשיו כאן, אני כתבתי על זה מנוס סיפור, אולי אם סיפרתי לכם אותו, אולי אני בטוח שכן, אבל לא, לא משנה. זה סיפור מדהים, מוסר השכל, בעניין הזה של מה זה בן אדם. ודרך אגב, רק חשוב להבין שכל העדה כולה קדושים, יש בזה אמת. כולנו קדושים. כאילו כל אחד ואחד מאיתנו יש חלק אלוקא ממה. אבל מתי אנחנו קדושים? שכל אחד ואחד מאיתנו עושה את התפקיד שלו. לא את התפקיד של השני. עיקר הסיפור הוא כזה. בארצות הברית עשו מחקר. מהו המתכון הבטוח להיות מיליונר? רצו מחקר. הלכו, בחרו 250 אלי און מכל רחבי ארצות הברית, והצמידו להם אנשים שיעקבו אחריהם במספר כמה שבועות או חודשים, ויראו מה הם עושים כדי למצוא את המתכון להצלחה. זה מחקר מאוד מעניין, כל אחד רוצה להיות מצליחה. ואכן הם עשו את זה. הם נלכו מספר חודשים, עקבו אחרי כל אותם אלי און, כדי למצוא ולגלות מה הדרך להיות מיליונר. והם גילו שהדבר המוביל אצל כולם, הדבר הראשון מה זה? התחרות עם המתחרים. תחרות עם המתחרים. זאת אומרת, הם השקיעו את רוב המשאבים, איך אנחנו מפילים את היריב, איך אנחנו מפילים את המתחרה. עד שהם הגיעו לאיזשהו אחד, שהוא לא בכלל לא מעניין אותו המתחרים שלו. הוא לא התייחס בכלל למתחרים שלו בעסקים. שהם באו בתוך ה-250 מי שרואים את הזה, בלט להם ככה כמו איזה מנוע אדומה. מה זה הדבר הזה?
רק על עצמי לספר ידעתי.
מה זה? אמרו, אנחנו צריכים אליו צוות מיוחד, לתחקר אותו. מה הסוד שלו להצלחה? איך יכול להיות שבן אדם לא מתחרה עם המתחרים שלו? והם לא מעניינים אותו בכלל. בזמן שכל האחרים שאנחנו חקרנו והסתכלנו וראינו מה הם עושים כל יום. היינו חלק גדול מהיום במה הם היו עסוקים. איך לדפוק את המתחרה?
כן.
איך להילחם בו? זה דבר ידוע בעולם העסקים. חוץ מהבן אדם הזה שהוא, המתחרים לא עניינו אותו, הוא ניהל את העסק שלו נקודה. אז הם באים אליו ושואלים אותו, תגיד לי, אתה מוכן להסביר לנו? איך יכול להיות? ואיך אתה מצליח כל כך? שאתה לא מתחרים אתכם, אני אספר לכם. אני, כשאני, שהייתי בחור צעיר, אבא שלי, בא ואמר לי, תשמע, בעסקים, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, אתה צריך להיות תוקפן.
דע את המתחרים.
אתה צריך ללמוד את המתחרים, אתה צריך להתחרות איתם. ובאמת כך נהגתי, בצעירותי. עד שיום אחד, עשו לנו טיול בארץ ישראל עם כל מיני מנהלים, מכל מיני רחבי העולם, מכל מיני מנהלים של חברות גדולות מאוד. וגם הוא בעל רשת, תכף אני אגיד לכם איזה רשת, סיפור אמיתי לחלוטין. ועשינו טיול בישראל, טיילנו כמה ימים, וראינו כל מיני דברים, היסטוריים וזה, מאוד יפה. ביום האחרון, ככה כמה שעות לפני שאנחנו חוזרים בטיסה לארצות הברית, המדריך אומר לנו, אני עכשיו הולך להראות לכם משהו מופלא. אז כולם חשבו, הוא הולך להראות לנו איזה אתר ארכיאולוגי, זה משהו, ארץ ישראל ידועה, יש לה הרבה עתיקות, הרבה דברים, חשובה לכל הדתות. הם עוצרים באיזו שכונה ירושלמית ליד בניין גדול, שרואים שם אלפי ילדים יוצאים, נכנסים, חבר'ה צעירים יוצאים, יוצאים. אומר להם, חבר'ה, זאת ישיבת מיר. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני לא רוצה לטעות במספרים, אני מסתכל בדיוק במספרים כאן. הוא אומר, כך, יש לנו כאן מוסד עם 6,000 תלמידים. מה צריך לגודל הפיזי של מוסד כזה? כמה אנשי צוות והנהלה צריכים למוסד כזה לנהל אותו? וכמה אנשי הנהלה, מנהלים, בכירים, צריכים להיות במוסד כזה? אז אנשי הקבוצה שהם כולם מנהלים רשתות גדולות וזה, עשו חישובים. חדרי אוכל, משרדים, פנימיות, חדרי לימוד, הגיעו למסקנה, מבחינת מקום, 150,000 מטר לפחות. 6,000 תלמידים, משרדים, הנהלה וזה, הגיוני, עשו את החשבון. ובערך 400 אנשי צוות, ואז הוא אומר להם, חבר'ה, ברוכים הבאים לישיבת מיר, בישיבה הזאת לומדים 6,000 תלמידים, השטח הפיזי הוא 3,000 מטר בלבד. הם דיברו על 150,000 מטר. הצוות זה לא מאות אנשים, כל הצוות של הישיבה הזאת 20 איש. ומי מנהל את המקום הזה? מנהל אחד בלבד, אחראי על הכל. מה זה אחראי על הכל? הוא אחראי מבחינה של אדמיניסטרציה, הוא אחראי מבחינת קבלת התלמידים, הוא גם אחראי על החומר הלימודי שילמד. הם היו עמומים, הם לא האמינו. עכשיו, הם סיירו בישיבה, והם פשוט לא האמינו, הם ראו באמת שהאולמות של הישיבה מלאים, מפוצצים, אחד על השני, אנשים נכנסים, יוצאים, לומדים, עושים, משהו מדהים. הלומדים היו שקועים בלימודם עד כדי כך שאפילו לא שמו לב לאורחים המכובדים שהסתובבו שם. עכשיו הוא שאל אותם, חבר'ה, איך אתם חושבים נראה מנהל של המוסד הזה? איך נראים המשרדים שלו? וכמה מזכירות יש לו? אנשים זרחו מספרים וסיפורים, ותוך כדי כך הגיעו למשרדו של ראש הישיבה. בפתח החדר נעתקה נשמתם. הם ראו את ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, יושב על מקומו, רחון על הגמרא, וחוליו ניכר עליו. הוא אמר, חשוב להבין שרבי פינקל זצ"ל, הוא היה בן אדם מאוד חולני. היו לו המון מחלות, מאוד חלש, מאוד חולני. והוא, למרות חוליו, ניהל את הישיבה הזאת. על הצד הטוב ביותר. הוא אומר להם, הם ראו שהוא נראה כזה חלש, כזה אומרים, אל תיבעלו ממצבו הגופני, האיש סובל ממחלות רבות, הוא מדבר בקושי, אך למזלכם הוא מדבר אנגלית רעותה, כי במקור הוא גדל בארצות הברית. אתם יכולים לשאול אותו מה שבא לכם. הם התיישבו לצד ראש הישיבה, בשתי קצות השולחן, ורבי נתן צבי יאיר להם פנים, חייך אליהם, ואז שאל אותו אותו מיליונר, כבוד הרב, כולנו פה מנהלים חברות ומפעלים גדולים. אנחנו לא מצליחים להבין איך מוסד כמו שלכם מתנהל. מהו הסוד שמביא לתוצאה שכולנו עמדנו והשתוממנו לראותה? ראינו ועברנו בהרבה מקומות וארצות בכל העולם, ולא ראינו דבר כזה בחיים. שום מקום לא ראינו. חיוכו של ראש הישיבה יאיר את פניו, והוא אומר, אותו מספר, כולנו ציפינו לראות מה הוא יספר לנו, מה הוא הולך להגיד לנו. ואז הוא אמר את הדברים בשקט ו... ובאיטיות, אבל בביטחון, בשפת האנגלית. ידידי היקרים, תדעו מהו ההבדל בין אדם לבהמה? כשבהמה רוצה משהו, היא תנסה להשיג את זאת בכל מחיר, גם אם תדרוך בדרך על כל מה שנמצא בסביבה. אדם, לעומת זאת, מסוגל לוותר על רצונותיו בכדי שלא להזיק לזולתו. יתרה מזו, האדם יכול אפילו לגרוע הנאה מעצמו כדי להטיב לחברו. כאן בישיבה חיים בני אדם, וכאשר כל אחד חושב כיצד גם השני יוכל לחיות לצידו, לאף אחד אין בעיה, וניתן גם לקיים בו אלפים מאושרים במקום אחר שלא במקום אחד שלא יכול להכיל אפילו מאות בודדות. הדברים האלה של ראש הישיבה חדרו לתוך אותו אדם, הקבוצה לא כל כך השפיעה עליהם, שהשפיעה זה על התואר באדם ספציפי. זה בדיוק. זה כי אנשים יכולים לשאול ולשמוע, ועדיין זה נכנס מפה ויוצא משם. ובינינו גם משהו נשמע, משהו מסבר עם אנשי עסקים, זה נשמע די עזוי. כי בכל אופן, בצורה הגיונית, לנהל מוסד של 6,000 תלמידים, בצורה כזאת ובמקום כזה, זה נשמע לא נורמלי. וזה כמו שבגמרא יש, שהיה תקופה שבה התכסו שלושה אנשים, נדמה לי, בשמיכה אחת, בטלית אחת. התקופה שהיה עוני גדול וזה, אני לא זוכרת באיזה תקופה זאת הייתה, והגמרא שואלת איך זה יכול להיות, כי כל אחד רצה לתת לשני את הטלית. לא כל אחד משך, אם כל אחד ימשוך לעצמו, אף אחד לא יהיה בתוך הטלית, אבל שכל אחד רצה לתת לעצמו, כולם היו מתחת הטלית. זאת אומרת שכל אחד בא, אומר, זה ההבדל בין בן אדם לבהמה. בהמה, היא רוצה משהו, היא תלך להשיג את זה ולא אכפת שהיא דורכת על אחרים. אז ברור שאם אנחנו מדברים על בהמות, אז יש לנו בעיה, אבל כשאתה מדבר על בן אדם שמוכן לוותר, ויש לו את היכולת לוותר, ויכול לוותר אפילו על ההנאה שלו, כדי שהחבר שלו גם הוא ייהנה, אז אתה יכול לנהל מוסד כזה. הוא לקח את הדברים האלה, חדר לו כמו סכין לתוך הלב, ומאותו היום הוא החליט, אני לא מעניין אותי יותר המתחרים. שירוויחו ושיצליחו, שיהיה להם לבריאות. אני דואג רק לעצמי ודואג לכלל. אני לא הולך להתחרות, לא הולך לריב עם אף אחד. והפלא הגדול זה, שהעסק שלו לא רק שלא נכשל, העסק שלו אגדה, אתם יודעים על מי אנחנו מדברים? רשת סטארבקס. שדרך אגב, אני חשבתי שהוא גוי, אבל הבית מתברר שהוא יהודי. לא רק זה, לא רק, כן, כן, הוא יהודי. אני לא זוכר את השם כרגע, היה בשבוע שעבר דווקא כשהייתי בסין, בהונג קונג, שמעתי...
אני מת על סטארבקס.
אתה יודע כמה סטארבקס בסין? כל רחוב יש סטארבקס.
אני יודע, אני יודע.
עכשיו, מה הנקודה?
תבין,
מאיפה הסיפור ההצלחה הזה? שמעתם עכשיו מה אומר הבעל הבית? זה הסוד ההצלחה שלו. זאת אומרת, אתה לא מצליח כרגע רק מבחינה של... לא רק זה, הוא אומר, אני, ההרגשה שלי האישית, היא טובה. אני לא נמחם לאף אחד, אני לא עושה עוול לאף אחד, אני טוב לי, ואני גם מצליח. השבוע שעבר הוא הכריז שהוא פורש מסטארבק, והוא נותן את הניהול למישהו אחר, שגם הוא דרך אגב יהודי, לפי השם. והרשת הענקית הזאת, ששייכת ליהודי, שהיא נמצאת בכל העולם כולו, סוד ההצלחה שלה הוא לא להתחרות. זה פשוט דבר מדהים. זה דבר שנשמע לא נורמלי. אבל הרבה פעמים בחיים, זה מחבר אותנו למה שאנחנו רואים בפרשה. שבן אדם, כל מה שמעסיק אותו זה הקינה, התאווה והכבוד, אז הוא כל היום עסוק רק איך להתחרות באחרים, והוא שוכח בעצם לפתח את עצמו. כי כל העיסוק שלו זה באחרים. וזה פגם גדול. עכשיו, נכון שאנחנו כאן מקצינים את הנקודה, והשאיפה שלנו היא באמת לשאוף ולהגיע למטרה הזאת, להיות בונה בצד הטוב של התמונה. עכשיו, אתה שומע סיפור הצלחה של אחד כזה, אז אתה מבין שגם אפשר לנהל עסק בלי להפריע לאחרים.
יש בודדים כאלה, זה לא כולם.
בסדר, אבל זה הלימודדים. כמה עם ישראל בתוך הגויים?
בכל עסק, אם אתה יזם בנפשך, אז אתה כל הזמן רוצה להשתפר, אתה רוצה להשתפר. ברגע שאתה רוצה להשתפר, אתה לא מסתכל על האחרים, אתה מסתכל על עצמך.
יפה, זה הסוד.
נכון.
זה הסוד ההצלחה. לא להתחרות עם האחרים. תראה, זה כמו שאני לא אשכח אבל, שאני באתי, יש הרבה מקומות בעולם, מיוחד חברות גדולות, אתה מדבר על סחורה של מישהו אחר, אף פעם לא תשמע אותם מלכלכים עליהם. זה רק דבר שאתה שומע אותו כאן. הם לא, בדרך כלל. הוא יגיד, הסחורה שלי הכי טובה בעולם, יש לי 1, 2, 3, הוא אומר, תגידי, מה עם הסחורה שלו? בסדר, זה... הוא לא ילכלך על הסחורה של השני, בדרך כלל. יש גם כאלה.
זאב סיגל, יזם יהודי אמריקאי, חי משלות את המקים של השל בית הקפה סטארבקס.
לא, אני חושב, זה שם אחר, זה מי שנדבר.
הנה, טוב.
לא, זה אולי זה עכשיו, זה עכשיו או זה מה שהיה?
הוא יזם יהודי, חי משלושת המקימים.
מה הם שלושת המקימים, סתכל?
זאב סיגל.
כן.
ג'רי בולדבוין וגורדון ווקר.
אז כנראה זה הראשון, אני לא יודע.
כנראה זה הראשון.
לא
בטוח,
זה
סינגל,
זה אמריקאי יהודי.
37
אלף עובדים
יש להם.
10 אלפי סניפים.
זה בעצם לימוד עצום בשבילנו.
כן.
ובאמת שנזכה לימוד מלגמיות מקורח איך לא להיות, וללמוד מאותו בעל הבית של רשת של מסעדות, של בתי קפה, איך אפשר גם להצליח גשמית וגם להצליח רוחנית. וזה, נמחבר את הדברים ביחד, נבין את העניינים.
אני קצת חי עם חבר.